בזריזות, אז תראו שזה מופיע בנס, איזה נס קצר כזה ופרטים, ואחריו סיפור ארוך. אולי בסוף אנחנו ננסה להגיד משהו על זה, אחרי שנעבור אותם. אבל יש פה איזה, בהתחלה הנס, הנס שלנו שנדבר עליו עכשיו, זה הנס של הסוך השמן, ונמשיך אחר כך לנס של השונמית. סיפור ארוך, בפרק ד' עד פסוק למד ח'. אחר כך יש את סיפור הנזיר שאלישע מתקן בפסוק למד ח', כן, וסיפור הנזיד והלחם, ואחריו יש את סיפור, כן, זה שני סיפורים קצרים, ואחריהם סיפור אחד ארוך על צרעת נעמן, ואחר כך שוב סיפור קצר על הגרזן, ואחריו סיפור המלחמה בשומרון. ממש רצף של, לחילופין, זה סיפור קצר, סיפור ארוך. יכול להיות שיש גם קשר, נראה על פניו שיש קשר בין הזוגות של הסיפורים. לפחות נראה שהסיפורים מסודרים באיזשהו קשר ביניהם. ננסה היום לראות לפחות בין שני הסיפורים הראשונים, אז ננסה לראות את הקשר בין הסיפורים. אז פעם קודמת ראינו, ואישה אחת מנשי בני הנביאים צעקה אל אלישע, אני קורא שוב את הפסוקים, צעקה אל אלישע לאמור, עבדך אישי מת, ואתה ידעת כי עבדך היה ירא את אדוני, והנושה בא לקחת את שני ילדיי, לא לעבדים. כן? או הבעל שהיה בבני הנביאים, כנראה שזה לא עבודה מכניסה, להיות נביא, לא התחדש כלום, כמו אז כן היום. וכן, השאיר חובות, ועכשיו הנושה בא לקחת את הילדים לעבדים, ויאמר אליה אלישע, מה אעשה לך? הגידי לי מה יש לך בבית, ואתה אומר אין לשפחתך חול. חול בבית, כי אם אסוך שמן. פה צריך להבין בפסוק באמת מה זה מה אעשה לך, שאלה רטורית כזאת, ואז הוא שואל מה יש לך בבית, למה צריך... זה באמת המפרשים, עוד מעט נחזור על זה, המפרשים אומרים שזה עניין דווקא, זה עניין עקרוני, השאלה הזאת, מה יש לך בבית, ואתה אומר אין לשפחתך חול בבית כי אם אסוך שמן. והוא אומר לכי שאלי לך כלים מן החוץ, מעט כל שכנייך, כלים ריקים אל תמיתי, ובאת וסגרת דלת בעדך ובעד בנייך, ויצקת על כל הכלים האלה והמלאת השיא. הוראות מדויקות, ותלך מאיתו, ותסגור הדלת בעדה ובעד בניה, הם מגישים אליה והיא מוצקת. לא כתוב, וזה כבר שמנו לב בפעם הקודמת, לא כתוב שהיא מבקשת עוד כלים. יש מפרשים שניסו להגיד שהיא אומנם לא צריך לספר את זה, אבל בפשטות זה מאוד בולט שהיא הולכת, ותלך מאיתו, ותסגור הדלת בעדה ובעד בניה, ואין, היא לא לוקחת עוד כלים. איזשהו קצת קטנות אמונה אולי, כן, או חוסר, היא הקשבה, לא יודע, בקיצור. הם מגישים אליה והיא מוצקת, והיא כמלות הכלים, והנה התוצאה של מה שהיא עשתה, והיא כמלות הכלים, ותאמר אל בנה, הגישה אליי עוד כלי, ואומר אליה, אין עוד כלי, ויעמוד השמן. ויעמוד השמן, כלומר, עצירה בנס. ותבוא, ותגיד לאיש האלוהים, ויאמר, לכי מכרי את השמן ושלמי את נשך, ואת ובנייך תחי בנותר, וגם זה שאלנו בפעם הקודמת, אז למה היא מבקש, למה היא, מה יש פה לשאול תשע אלוקים, כן, מה קשה פה? המסקנה הייתה שזה באמת שמן של נס, כן? לא ברור מאליו שמותר להשתמש בו, והתשובה של אלישע היא שלא רק שמותר להשתמש בו, אלא את ובנייך תחי בנותר, שזה מעבר למה שהיא ביקשה, וזה ממש היתר גדול. חז"ל אומרים שבאמת לא היה מספיק שמן, אבל פה אלישע עושה שמן, עושה נס שני בשבילה, במילים ויעמוד השמן, אומרים חז"ל שהוא עמה השמן, מחירי השמן עלו, ולכן בסוף השמן הספיק, למרות שהיא לא עמדה במה שאלישע אמר. חז"ל בכלל לוקחים את הסיפור הזה לסיפור אחר. חז"ל מספרים סיפור על לא סתם אישה, אלא אשת הנביא עובדיה, שהוזכר קודם, לא עובדיה מיתרי השר, אלא עובדיהו של כן, אשר על הבית.
חז"ל אמרו שאתה עובדיה.
כן, יש מקומות שחזר אומרים שזה אותו עובדיה, בואו נסכים שזה קשה, בפשטות, נכון?
למה זה קשה?
זה קשה בפשטות, כי בתקופה של עובדיה, של אחאב, אדום משועבדת ליהודה. וכל מה שעובדיה אומר על אדום, כן, הסגירה מגלות שלמה על אדום, זה קשה מאוד להבנה. אם על רקע הדברים שירו בבית שני, זה יותר אפשר, בסוף בימי בית ראשון זה יותר אפשר. בסדר, אבל באופן כללי, גם כשחז"ל אומרים דבר כזה, כלומר חז"ל אומרים פנחס הוא אליהו, או דברים כאלה, אז הרבה פעמים חז"ל רוצים להגיד שיש קשר בין שני אנשים. כן, בטח ובטח הם קראו לשניהם באותו שם, אז כנראה שיש קשר ביניהם. זה מה שבעיקר חז"ל רוצים להגיד. האם זה באמת היה פה למשל, וטוב, נראה בהמשך. יש עוד זיהויים שחז"ל אומרים, ואנחנו לפעמים קשה, מבחינת הסתדרות בתנ"ך, זה קשה לראות את זה מתרחש, ואני צריך להבין שחז"ל רצו להגיד קשר, ולא רצו להגיד מציאות היסטורית. הרבה פעמים. אבל יתכן. בכל אופן פה, עבדך היה ירא את השם, והנושה בא לקחת את שני ילדיי לא לעבדים. אז חז"ל מספרים שהאיש הזה הוא עובדיה, ויש חוב. למה יש חוב? מה עשה עובדיה?
קלקל לך
מהנביאים, הוא נאלץ ללוות בריבית, ככה אומרים חז"ל. כיוון שהוא נאלץ ללוות בריבית, אז עכשיו באים לקחת את בניו. המלווה הוא יהורם מלך ישראל. כן, יהורם בן אחיו מלך ישראל. בקיצור, חז"ל מזהים פה את כל הדמויות. כדי להבין מאיפה חז"ל לקחו את זה, אז צריך להבין פה כמה דברים. דבר ראשון, אחד הדברים המעניינים שכותב הרב סמט, יש לו מאמר הזה שהופיע במגדים, גם על זה, באופן כללי, הסיפורים האלה שאלישע יש לו, הוא גם הוציא את זה בספר, קיבץ את המאמרים. בכל אופן, אז הוא כותב פה על מוסד הצעקה. אחד הדברים היפים שהוא מראה, שמוסד הצעקה זה מוסד שקיים בתקופת הנביאים, תקופת המלוכה, הצעקה אל המלך. הוא מראה את זה מכמה מקומות, הוא מראה את זה גם מתקופת דוד עוד, עם האישה שבאה אל דוד וצועקת אליו, הוא מראה את זה גם אצל אחאב, מה שעברנו רק לא מזמן, ואיש אחד מבני הנביאים, כן, אז שהוא אחרי המלכה, והיא המלך עובר והוא צעק אל המלך, והוא רואים את זה גם פה בהמשך, בסיפור עם האישה השולמית בפרק ח', לא, זה הקרוב אלינו. ואם יקצה שבע שנים, ותשר בו אישה מארץ פלישתים, ותצא לצעוק אל המלך, אל ביתה ואל סדה. כלומר, המלך בדרך כלל הוא מנותק מן העם, ויש בתי משפט. אבל האנשים שהם פשוטי העם, לא מקבלים הרבה פעמים צדק בבתי המשפט, ואז אין להם ברירה, אלא הם צועקים אל המלך. כלומר, הם מנצלים את ההזדמנות שהמלך יוצא החוצה, וצועקים אל המלך, רואים את זה בעוד כמה מקומות, מי שזוכר גם פה בפרק ו' עוד מעט, אנחנו נראה שהמלך עובר על החומה, והיא מלך ישראל עובר על החומה, ואישה צעקה אליו לאמור, הושיע אדוני המלך. אז גם הביטוי הזה, הושיע המלך, זה ביטוי כאילו שחוזר בכמה מקומות. כן, זה מוסד כזה, כן? ברגע שהמלך בחוץ, אז אלה שהם בתחתית הסולם יכולים לנצל את ההזדמנות ולצעוק אל המלך, וזה בדרך כלל יהיו אנשים מהמעמד הכי הכי שפל, זה יהיה אלמנות, נשים וכן הלאה.
יש קשר לצעקה אל אלישע?
כן, כן, בדיוק ככה. זה, אז, מה שכאן צריך להבין, אז, כאן היא צועקת אל אלישע, ולמה היא לא צועקת אל המלך? אז הנה אנחנו, אז עכשיו אנחנו מבינים באמת איך חז"ל הגיעו לסיפור. כלומר, איך חז"ל מספרים לנו את הסיפור הזה, שאין לו לכאורה רמז בפרק, אז התשובה היא שהסיפור הזה ממש כתוב בפרק. רק צריך לקרוא אותו, אחר כך צריך להבין למה הוא לא נכתב מפורש. הסיפור הזה כתוב, עבדך היה ירא את השם. יש רק ארבעה אנשים בתנ"ך שנקראו ירא את השם. אברהם, איוב, יוסף ועובדיהו. נוסיף לזה שהיא מכנה אותו עבדך, עם הצליל הזה של עובדיה. כן? ובכלל, כן, אנחנו מבינים שזה לא, היא מן הסתם לא מדברת לא על אברהם, מן הסתם הביטוי הזה ירא את השם לא בא פה לסתום אלא לפרש. אז כנראה שבאמת מדובר על עובדיהו ומדובר על מישהו ידוע.
אפשר לומר שזה כמו שעובדיה אמר לאליהו לפני זה? זה המשפט דדו
מהתנ"ך. ש?
ועבדיהו
ירא
את השם מאוד.
כן, בדיוק לכן יהיה זה. זה בדיוק מה שהיא אומרת. כלומר, הפסוק הזה בא להזכיר לנו את העבדה, ועבדך ירא את השם מאוד, ושם אתה צודק. כלומר, עבדך גם שם מופיע. ממש אותו פסוק. כלומר, חז"ל, דבר ראשון קוראים שזה עובדיה. בסדר. זה אחד. מאיפה הם ידעו שהנושה הוא המלך? כן, אז זה מה שנאמר פה מקודם. הם ידעו שהנושה הוא המלך מזה שהיא נאלצת לצעוק אל אלישע. בדרך כלל צועקים אל המלך, במקרה כזה, למה היא לא צועקת אל המלך? לא יכולה לצעוק אל המלך, המלך הוא זה, הוא הבעיה. בלית ברירה, צועקים אל הנביא. שנייה אחת, הצעקה אל הנביא היא אולי המקור של הצעקה אל המלך. בספר שמות, בפרשת משפטים, אנחנו, אולי זה המקור לנושא הזה של הצעקה אל המלך, אז כתוב ככה. וגר לא תונה ולא תלחצנו, כי גרים הייתם בארץ מצרים, כל אלמנה ויתום לא תענון, אם ענה תענה אותו, כי אם צעוק יצעק אליי, שמוע ישמע צעקתו. עוד פעם, מדובר על המעמד הכי תחתון. גר, אלמנה ויתום, גר לא תונה, כל אלמנה ויתום לא תענו, אם ענה תענה, כי אם צעוק יצעק אליי, שמוע ישמע צעקתו. כן, גם ביהדות, כאילו יש את המוסד הזה. נכון, אין מלך, מי המלך? הקדוש ברוך הוא המלך. אם אתה פוגע בחלשים, יש להם לאיפה לפנות. הם פונים, אין הקדוש ברוך הוא, והפסוק הבא זה עוד פעם ככה. אם כסף תלווה את עמי את העני עמך, זה נכון מה שאתה אומר, לא תהיה לו כנושה, לא תסימון על הנשך, והיה כי יצעק אליי ושמעתי כי חנו לנו. כן, עוד פעם, והיה כי יצעק אליי, העני, היתום, האלמנה, הגר, הם משתמשים במוסד הצעקה. אין מלך, הם צועקים על הקדוש ברוך הוא. אז מוסד הצעקה הוא במקור על הקדוש ברוך הוא בעם ישראל. כשיש מלך, הצועקים על המלך. כשהמלך הוא הבעיה, צועקים, חוזרים למקור, אל הקדוש ברוך הוא. במקרה הזה, דרך הנביא.
סתם שאלה, מה עבדיה זוכר שנקרא ירא אלוקים?
שהוא היה ירא את השם דווקא.
כן, שהתנך אומר לכם
שהוא ירא את השם. שאלה טובה, רגע. באמת יש עניין לבדוק. מה הקשר בין ארבעת האנשים? אברהם ירא. איני יודע, יש מקום. בכל אופן, כן, יש גם ירא אלוקים וירא את השם, זה אולי לא אותו דבר בדיוק, בכל אופן. לענייננו, אז ברור הסיפור, אז ברור שמה שחז"ל אומרים, הוא כתוב פה, אם נוסיף את זה שהפסוקים במשפטים שכרגע קראתי, הם מדברים על אם כסף תלווה את עני, לא תהיה לו כנושה, לא תסימון עליו נשך, כלומר, אנחנו רואים שמוסד הצעקה אל השם, הוא במקור על הלוואה בריבית. עכשיו הסיפור של חז"ל ברור, הם רואים פה אישה שצועקת אל השם, כלומר אל הנביא, כן? הבעל שלה זה עובדיה. אז היא לא יכולה לצעוק אל המלך. הכל ברור. הנושה הוא המלך, הבעל עובדיה. ומה הסיפור? הלוואה בריבית. הכל חז"ל קראו את זה מתוך הפסוקים. זה הסיפור. הסיפור, השאלה היחידה, אז למה באמת זה לא כתוב? למה להסתיר ממנו את הדבר הזה? למה להגיד לנו את זה בצורה כזאת? הרי זה סיפור מאוד מעניין אם זה הופך לסיפור לאומי. למה אתה לך הופך את זה לסיפור אנונימי? סיפור פרטי. אז זו השאלה שבעצם עומד כאן. אני יכול להציע הצעה, אני לא יודע איזה אפשר להציע פה כמה הצעות. אני מציע שזה פשוט סיפור על אלישע ולא סיפור על המצב הלאומי. כלומר, זה בא להגיד לנו את זה שאלישע עשה את זה בלי קשר לזה שזה מלך ולא לאומי, וזה בדיוק מה שהתנ"ך רוצה לספר. אליהו היה נביא שהתעסק בעניינים לאומיים. וניסה לתקן, וניסה לעשות, וכל מיני דברים. אלישע נראה עכשיו רצף של סיפורים, נראה בסוף גם מתחקות בצד הלאומי. אלישע לא היה נגד זה, נראה את זה אחר כך במלחמות שלו בארם. אבל לפחות בתחום של באדם למקום, אלישע עובד ברמה הפרטית. אין, הוא לא, גם כאן, הוא לא מנסה לתקן, לדבר עם המלך, מה שאליהו ודאי היה עושה לו. אליהו אף פעם לא התבטל בפני איזשהו מלך והלך ישר להוכיח את המלך. אלישע פותר את הבעיה בזה שהוא נותן לה, הוא משיג לה, מסדר לה את הכסף. זה אלישע. כלומר, להבדיל מאליהו, אלישע הוא כבר נביא שפועל בפרטיות. בדרך כלל הבעיות שלו באות לפתור בעיה פרטית. וגם אם הם... וגם סוג הפתרון הוא לא פתרון שמסיר את הבעיה בשורש, אלא שם פלסטר. זה סוג אחר של גישה. עצם זה שניגשים אליו עם בעיות כזה. אז נכון שפה היה אפשר, אם באמת היה מסופר לנו פה על אשת עובדיה שהולכת כנגד יהורם המלך, זה היה הופך להיות בעיה לאומית. התנ"ך לא רוצה לראות שנראה את זה ככה. זה באמת היה ככה, אבל התנ"ך לא רוצה שנראה את זה ככה. התנ"ך רוצה שנראה את אלישע פה כפותר בעיה פרטית. בהחלט אם זה היה גם אישה אחרת ונושה אחר, גם אלישע היה פותר את זה ככה, באותה צורה. כן? וזה אולי המסר של הסיפור הזה. אפשר להתווכח.
אפשר להבין שזה בעצם להראות את כוחו של אלישע ולא של עובדיה, כאילו. אחרת הייתה אומרת שזה בזכות עובדיה.
נכון, וזה אותו כאילו, זה לא הנקודה, כן, הוא מצד, לא מצד העובדיה כאן. וזה למרות שאני כן אציין דבר אחד, שגם כן מוביל פה את חז"ל, השאלה ששאלנו, מה לעשות, מה אעשה לך, אגידי לי מה יש לך בבית, זה גם רמז שחז"ל ראו אותו כמוביל אל עובדיה. שחז"ל אומרים שזה בקשר להאכלת הנביאים, הביטוי מה אעשה לך הוא ביטוי שבתנ"ך, אנחנו פה, ובכלל פה ממש רואים את זה, בפרק הבא רואים את זה ממש טוב, זה ביטוי של החזרת חוב. שאני חייב לך, אז אני מחזיר לך. אצל האישה השונמית, כן? אחרי שהיא מארחת את אלישה כל כך יפה, אז אלישה שולח את גרחזי, ומה לעשות לה. הוא אומר, כן, היא מדי עוברו שמה, אמור נא אליה, מה לעשות לך? יש לדבר לך עם המלך, כן? הנה חרדת לנו את כל החרדה הזאת, מה לעשות לך? כלומר, עשית לנו את הכל, בואי, אני עכשיו רוצה להחזיר לך טובה, זה מה לעשות לך. וגם בהמשך, כן? הוא שואל את גחזי, הוא מה לעשות לה? אומר לו גחזי, אבל בן אין לה. כלומר, מה לעשות לה זה לגמול, גמול לבן אדם על מה שהוא עשה לי טוב. ואותו דבר גם אצל, אגב, אצל אליהו ואלישע. שאליהו ממש לפני עלותו לשמיים, אז הוא שואל את אלישע, ואליהו אמר אל אלישע, שאל מה אעשה לך בטרם אלקח מאמך. כלומר, אחרי שאלישע הולך איתו, והוא הולך איתו לבית אל, למרות שאלישע או אליהו אומר לו, אל תלך איתי. הוא הולך איתו ליריחו, הוא ממשיך ללכת איתו, אומר לו, טוב, אז מה, מה הגמול? אם אעשה לך, אז הוא אומר, אין לך פי שניים ברוכחה אליי. כלומר, זה תשלום של גמול. אז גם כאן, חזל, כשקוראים את המילים מה אעשה לך, מבינים שזה חלק מסיפור. היה פה משהו שהיא עשתה, או שבעלה עשה, שאלישע צריך להחזיר על זה. כן? אז ולכן חזל מבינים שיש רקע לסיפור. אף על פי כן, כל מה שחזל אומרים, שהוא ממש, עכשיו שאנחנו רואים את כל הרמזים האלה, זה ממש פשט. יש פה עבדך, יש פה ירא את השם, יש פה גמול, יש כן ממש, הצעקה אל הנביא דווקא ולא אל המלך, הכל פה באמת משלים תמונה אחת שהיא ברורה מאוד, וחזל קראו אותה, הסתכלו פרשת משפטים, הבינו ישר את הסיפור, התנ"ך לא עושה את זה, התנ"ך באמת מעלים את זה, כדי שנבין שיש פה, אלישע עושה את זה לפחות מצידו בתור נס פרטי. וכאן רואים את גבולות הנס, וזה הדבר השני שאפשר ללמוד מהפרשה הזאת, שכדי שיהיה נס צריך כלי. צריך איזשהו עשייה, וזה מה שאלישע שואל אותה, הגידי לי מה יש לך בבית. זה לא התעניינות מה המצב, עד כמה המצב קשה. מה יש לך בבית זה מאיפה אפשר להתחיל את הנס. כאן אומרים את זה פה כל המפרשים, גם המצודות, המלבי מהברבנל, כולם הולכים בכיוון הזה, זה מופיע במקור בזוהר. אי אפשר לעשות נס אם אין משהו להכיל עליו את הנס. צריך איזשהו כלי, משהו קטן, שיהיה עליו, ואז אלישע יכול להגדיל, אבל לא יש מאין. כן, צריך משהו, איזשהו רצון להכיל עליו את איזשהו יכולת להכיל עליו את הכלי, וכפי הכלים, כן, אין המשפיע יכול להשפיע. חבר'ה, זה נצרתי לי את פה. לא אמורים לדעת זה בעל פה?
גודל הכלי.
כן, אלא כפי שהמקבל יכול לקבל. משפט ידוע, כוזרי כותב את זה במקור, הרבה במילים האלה. כן, ההשפעה היא כפי המקבל. אז אם את לא מכינה כלים, אם את לא הולכת ושואלת כלים, אז את מקבלת מעט מאוד, כן? זה מה שיוצא, כמה שאת מתכוננת, כמה שאתה מכין את עצמך, אז זה מה שאתה מקבל. וזה בדיוק הסיפור כאן. זה מה שאלישע אומר, הכלים רכים, אל תמעיטי, כן? אז הנס הוא חד פעמי, הוא, כן? ברגע שהוא נעצר, הוא נעצר, הוא מקומי, ראינו פעם קודמת, אי אפשר להזיז, היא לא יכולה לזוז. הם מפניעים והיא מוצקת, היא לא יכולה לזוז, היא עומדת עם הקנקן, מכניסים את הכלים מתחת, אי אפשר לעבור עם הכלי הצידה, אי אפשר שום דבר, חייב להיות שהיא לא תזוז מהמקום שלה, כן, ניצול מלא שלה הזה. אם אתה לא מוכן לקבל את הנס, והיא לא הייתה מוכנה לקבל את הנס, כי היא לא לגמרי האמינה, אז אי ההכנה התבטאה גם בפועל יוצא, זה שהיא לא הכינה מספיק כלים, צריך להאמין בנס וגם להיות מוכן אליו.
וזה מתבטא שהיא לא האמינה?
שהיא לא הלכה להזמין להביא כלים.
כן,
אז אני אומר, זה שני דברים. זה אי האמונה שלה בזה שזה יקרה, היא התבטאה בזה שהיא לא הכינה כלים, וממילא הנס היה ביתה.
רב, איפה רואים שלא הולכת כלים?
שמה?
איפה רואים שלא
הולכת כלים? אתה משווה, מה קורה? הוא אומר לה, ויאמר, לכי שאלי לך כלים מן החוץ, מעט כל שכנייך, כלים ריקים אל תמיתי, ובת וסגרת את בעלך ובת בנייך, ויצקת על כל הכלים האלה ועמלת השיא. מה היא עושה? בוא נראה, ותלך מאיתו, ותסגור הדלת בעדה ובת בניה, הם מגישים אליה, והיא מוצאת. אין, היא לא מבקשת עוד כלים. לא מבקשת, לא כתוב. כל אחד. וזה גם מודגש שהכלים נגמרים, והיא כמלות הכלים, הגיש אליי עוד, כן, הגיש אליי עוד כלי, אין עוד כלי, ויעמוד השם. אף על פי כן, הנס מספיק לה בסופו של דבר, אבל לא כתוצאה מזה, אלא כתוצאה מזה שאלישע כנראה, או משמיים, גורמים שמה שהיא לקחה זה גם מספיק לה, כנראה שהיה צריך באמת הגיע לה, אבל או הגיע לה, או הגיע לה בזכות בעלה, אז זה כן. אז זה, בסופו של דבר, הנס הוא כן בעין יפה, אבל בסופו, אבל כאשר אין כלים, אז קשה לקבל אותו. אז זה, זה הסיפור הראשון, והסיפור השני הוא, זה, הוא מתבקש לקשר אותו לזה, ונראה שיש מחלוקת מעניינת בין המפרשים פה בסיפור הבא. הסיפור הבא זה הסיפור של אלישה והשונמית. אז בואו נקרא אותו בפרק ד' פסוק ח'. ויהי היום, ויעבור אלישה אל שונם, ושם אישה גדולה, ותחזק בו לאכול לחם, ויהי מדי עוברו יסור שמה לאכול לחם. זה מאוד מוזר, קצת הכותרת היא מוזרה, מה זה ויהי היום, האם זה קושר לזה לסיפור הקודם? כן, מה זה ויהי היום, וגם מה זה ויהי היום ויעבור אלישה, ושם אישה גדולה ותחזק בו לאכול לחם, ויהי מדי עוברו, אז רגע, זה היה ויהי היום או שזה מדי עוברו? יסור שמה לאכול לחם. ותאמר אלישה, איננה ידעתי כי איש אלוהים קדוש הוא עובר עלינו תמיד, נעשינה עליית קיר קטנה, ונשים לו שם מיטה ושולחן וכיסא ונורה, והיה בבואו אלינו, יסור שם. אז יש דברים מעניינים בחז"ל על איש אלוהים קדוש, הרב קוק מדבר על זה הרבה, מה בדיוק איך היא זיהתה את זה, ומה זה עליית קיר קטנה, גם כן מחלוקות בחז"ל מעניינת. בכל אופן לענייננו, כל הדברים האלה צריך להבין שהם לא קרו ביום אחד, זה לא ויהי היום, ואז טוב יאללה בונים עלייה, וכן פלקל כזה מביאים ישר והם מכינים מוצלמים לראשים לעליית קיר קטנה עם מנוף שמוריד מיטה שולחן כיסא מנורה והכל קורה ביום אחד. זה לא הסיפור. אבל היא היום זה כותרת. ויעבור אלישה אל שונם, עד כאן הכותרת. אלישה מגיע יום אחד לשונם. עכשיו יש פה סוגריים. ושם אישה גדולה, ותחזק בו לאכול לחם. ויהי מדי עוברו יסור שמה לאכול לחם. זה דבר קבוע, זה לא עכשיו, זה תמיד היה. ותאמר אלישה, בעבר, הננה ידעתי כי איש אלוהים קדוש הוא עובר עלינו תמיד, נעשינה עליית קיר קטנה ונשים לו שם מיטה ושולחן וכיסא ומנורה והיה בבואו אלינו יסור שמה. זה דברים שקרו בשנים האחרונות. עד כאן סוף הסוגריים. כן? ומהסוגריים האלה שהם המבוא לסיפור, אנחנו כבר יכולים לראות שמדובר פה על אישה שהיא אישה גדולה. מה זה אישה גדולה?
חשובה.
היא חשובה. היא אסרטיבית. היא יוזמת והבעל עושה כן עם הראש. יש הרבה בנים כאלה, כן?
עד שהיא לא אומרת אלינו, עד שהיא לא אומרת אלינו,
כן, כן. לא, ואתה אומר אלי אישה, כן? הוא אפילו לא בעלה, זה כמו בשפה מודרנית. אישי, אישה. הוא לא הבעל שם. אתה אומר אלישה, הננה ידעתי כי איש אלוהים קדוש עובר לנו תמיד, נעשינה. כן, יפה שהיא אומרת בלשון רבים. כן? ואפילו לא צריך לעשות כתוב, כן? היא עושה את זה. זה פשוט, ויש לה יכולות כלכליות, אנחנו רואים, ויוזמת, ואקטיבית, וכן, וגם אסרטיבית, וגם מעריכה מאוד את אלישע הנביא. שונם, לא הזכרנו, שונם אזורה כמובן בכפר סולם, ליד אפולה, כן? 5-6 קילומטר מכאן, דרומה. אפשר עדיין להיכנס, זה לא כפר עוין.
עדיין.
כן. אפשר עדיין להיכנס, זה לא כפר עוין. לא נעשו בו חפירות מעולם, כי הזיהוי של האתר העתיק הוא במרכז של הכפר, שעדיין מיושב, אבל אם הולכים בתוך הכפר, אני עשיתי עם תלמידים, מה עשיתי? עוד אחר, עשיתי. לפני כמה שנים, בשנתיים שלוש האחרונות, עשיתי את זה עם תלמידים. אז המרכז של הכפר הוא מרכז עתיק, כמו קסבה כזאת, וכנראה שם יושב הכפר הזה, סולם, שונם, זה די הגיוני, שימור שם כאילו.
למה לא עשו חפירות?
לא, כי עדיין גרים שם. הם גרים על הזה, למה לא מפנים אותם? זה שאלה עקרונית לגבי כל הכפר, לא ספציפית. כרגע מדינת ישראל לא במצב שהיא מפנה.
אני רוצה
לתת לך שבחופרים האלה. כן, בסדר, בדיוק. זה עקרוני. קיצור, זה ויבוא אלישע אל שונם. כן, אז זה שונם, זה ממש לא רחוק מכאן. כנראה שבמהלך הסיבוב שלו הוא עובר בשונם וזה... יש מחלוקת בחז"ל, כן, הרוצה ליהנות ייהנה, ייהנה,
לא ייכנס לזה. זה לא ציר מרכזי, אבל זה לא גבר או משהו.
זה ממש ציר מרכזי. מה, איפה היא יושבת? אפולה, היום, איפה היא יושבת? למה היא מרכזית? למה היא בירת הנהנה? כן? ציר 60 שמגיע מדרך האבות, בסדר? שכם ג'נין, עובר לאפולה, משם עולה לנצרת, נכון? ציר 60, כולם זה, מנצרת עד באר שבע, בסדר? וציר חוצה עמק יזרעאל מזרח מערב, הוא גם עובר שם, בסדר? והיא יושבת על הקצה של גבעת המורה, ממש על הקצה, ולכן ממש אין, אתה חייב לעבור שם. איך שאתה לא עובר, אם אתה עובר מזרח מערב, אתה עובר צפון דרום, אפולה אתה עובר.
זה הקצה של 60.
אז היום עושים לך עוקף אפולה. היום תסתכל, עד היום, אתה בא 65, אתה עובר באפולה. כפי 60, אתה עובר באפולה. 75, איך שאתה לא מסתכל, אתה חוצה, זה כוכב כזה באמצע, נכון? אפולה. אז זה לא היה אפולה, זה היה שונם. אבל זה אותו יישוב, עדיין קיים.
למה? אז זה לא המרכז של, זה טוב, מרכז של הצפון.
לא, אבל זה על צומת דרכים ראשית. על צומת דרכים ראשית. אישה כשהוא עובר בצפון, ממלכת ישראל זה הזה שלו.
מה יש המרכז הארץ?
לא, מרכז של ממלכת ישראל.
זכיכם זה בדרך, זה לא שהוא עצר לחיות.
כן, כן, הוא ויעבור, הוא עושה שם, הוא עושה, יש לו איזה סיבוב קבוע, נביא כמובן. זה ציבור קבוע, חוזר בסוף הביתה ובאללה. עוצר שם, אורי. נראה שהוא עובר שם באופן קבוע. עובר עליהם תמיד. טוב, מי היום יעבור שם ויעשר אל העלייה, ויעשר אל העלייה וישכב שם.
הרב, מה זה אסור
שם? איך שם? בצורה הפשוטה. שהוא סוטה מהדרך והוא נכנס אל ה... בוא אלינו, אסור שם, כן. יכול ללכת. ויהי היום, עכשיו עד כאן הזה הקדמה, ויהי היום ויבוא שם, עכשיו ויהי היום פה זה לא עוד יום חדש, זה היום ההוא שהתחיל מקודם, כן? אותו יום ראשון, ויהי היום שויבוא אל שם שונם, ואז בסוגריים, היה סוגריים ארוכים, אז ויהי אותו יום, ויבוא שם, ויסור אל העלייה, וישכב שם. ויאמר אל גחזי נערו, קרא נא לשולמית הזאת, ויקרא לה ותעמוד לפניו. ויאמר לו, אמור נא אליה, הנה חרדת אלינו את כל החרדה הזאת, מה לעשות לך? יש לדבר לך אל המלך או אל שר הצבא? ותאמר בתוך עמי אנוכי יושבת. א', אחד הדברים שמעניינים פה זה הדיבור של אלישע שהוא
דרך
גחזי.
תגיד לה, כן,
היא עומדת ואז הוא אומר, תגיד לה, שזה כמו מזכיר לנו תמיד את הרב הזקן, שמישהו עומד לידו, הוא אומר לה. בהמשך אנחנו נראה שהוא כן יכול לדבר אליה. אז חזר, איפה חזר אומר שזה צניעות, אולי יש פה גם יותר מזה, אחר כך ננסה להבין. בכל אופן ברור שבהתחלה זה עובר, הדברים עוברים דרך גחזי. אם אתה עמוד אליו, היום אלו אמור נעלה, הנה חרד.
גם ההצעה שלו תמור. ש? למה אל המלך או אל שליט התשובה, למה לא להגיד לקדוש ברוך הוא? כי זה הקשר שלך, אתה נביא.
זה דבר יפה, התשובה הזה תהיה בפרק ח'. בסדר? שנראה שאלישע צדק. כן. זה כל הסיפורים על הרבי מחב"ד, מכירים את הסיפור על נר חמישי וזה? לא מכירים?
אבל זה פעם שמה שאנחנו רואים את גחזי.
ש?
רואים את גחזי?
כן.
אדם לא מסופר
את זה? לא, נערו.
תמיד יש פעם ראשונה.
נפגוש אותו עוד בהמשך הרבה, אבל כאילו עכשיו הוא לפי חז"ל עוד כמה פעמים, כן? אבל אנחנו לא יודעים עליו כרגע כלום, וגם כרגע לא יודעים עליו שום דבר שלילי. כן, למרות, על פניו לא יודעים עליו שום דבר שלילי, למרות שחז"ל אומרים עליו דברים מאוד קשים פה. כרגע אנחנו לא יודעים על הדברים שליליים. ננסה אחר כך לראות אם כן היו פה דברים שליליים במה שהוא עושה. בכל אופן, לדבר על המלך או על שר הצבא זה הצעה של דבר שלא נס, פרוטקציה פשוטה. כלומר, את עזרת לי, אני אעזור לך. אני יש לי גישה ישירה אל המלך, והמשך נראה שבאמת ההצעה של אלישע התבררה כנכונה, אז אני אומר לסוגריים כי זה לא קשור עכשיו. ותאמר בתוך עמי אנוכי יושבת. כלומר, אני מסודרת. יש לי הכל, יש לי משפחה, יש לי קיצור, לא צריך. ויאמר, ומה לעשות לה? ברור שהוא מדבר עם גחזי, ככה בהתלחשות ביניהם. ויאמר גחזי, אבל בן אין לה ואישה זקן. פה זה ממש מזכיר לנו. כדעת יצחק. כן, אברהם, שרה, יש פה אישה עקרה, אישה זקן. כן, אין לה בן. כן, ממש אנחנו שומעים פה את הסיפור של עקדת יצחק ברקע. ויאמר קרא לה, הנה כבר לא פה, ויקרא לה, ותעמוד בפתח. ויאמר, פעם ראשונה שהוא מדבר אליה, למועד הזה כעת חיה, את חובקת בן. ממש, עקדת יצחק, כעת חיה וכו'. ותאמר, כן, מה זה כעת חיה?
עוד שנה,
זאת השנה אחרת. כן, בדרך כלל נוהגים להגיד שהם מסיים.
זה דבר מאוד מהותי שאין לילד, למה כאילו הכל טוב אצלה?
זה בדיוק מה שהרב סמט טוען, לא מעט אנחנו נעשה, אני לא בטוח שזה עכשיו.
בתוך עמי אנוכי יושבת.
בתוך עמי אנוכי יושבת זה הכל טוב, הכל בסדר.
זה לא אמירה של אני איפה שאני אסתדר כאילו.
הוא שאל אותה, צריך לדבר למלך או לשר הצבא. לא, לא, בסדר.
זה נראה שלי, אבל היא רוצה ילד.
לא, הוא לא שאל על ילד, לא ענתה, אבל כאילו זה. כן, האמת שנכון. גחזי, הוא שם לב לדברים האלה, אבל אלישה, אלישה, אם קודם דיברנו על זה שאלישה מדבר עליה דרך גחזי, אז גם אלישה בעצמו לא שם לב לפרט הזה שחסר לילד, ורק גחזי הוא זה ששם לב לפרט הזה.
בגלל
שהוא יצא לאנזם מהמלך, הוא מוסר צבא,
זה לא חשבה
לבקש עליון. נכון, נכון, יכול להיות, אבל בואו נסכים שגם אלישה בעצמו לא שם לב לזה, כלומר, הוא עובר שם הבית הרבה פעמים, והוא לא ראה שחסר לילד. כן, זה שאלה. בכל אופן, גחזי שם לב לדבר הזה, ואומר למועד הזה כעת חיה, אני רק אעיר על הכעת חיה, שהפרשנות המקובלת זה בעוד שנה, אבל ייתכן מאוד שכעת חיה זה בעוד 9 חודשים. כן? לא כחזל. חיה זה 9 חודשים. בסדר? חיה זה יולדת.
בואו, המשוואה שאם לא טועה, שדורשים פה לגבי זה שאצל אברהם זה כתוב שהם כאילו יחזרו וזה.
כן. גם שם כתוב כעת חיה.
לא, לגבי... לא, הוא אומר, יש ניסוח שונה שם. לגבי זה שהוא כאילו יבוא, שחלתי איזה הולך פה.
והנה בן
שוב ושוב אלייך למועד הזה כעת חיה והנה בן
שוב ושוב אלייך למועד הזה כעת חיה. לא, אז אם אתם חושבים פה שהוא לא מתחייב ככה כי הוא בכל זאת אדם אז הוא לא יכול להתחייב לחזור. לא זוכר איפה המפרשים אומרים.
טוב, פה הוא לא מתחייב לחזור.
כן, לא, אני לא, אני רק...
בקיצור אותו דבר, כעת חיה זה אגב שני המקומות היחידים בתנ"ך שיש לביטוי הזה. ואתה אומר, על אדוני איש האלוהים, אל תחזב ושפחתך, ופה צריך להבין מה היא אומרת, אל תחזב ושפחתך.
יש חוסר אמון באלישה.
היא לא מאמינה שהוא יכול לעשות את זה.
אולי לכן מלכתחילה היא לא מבקש את ילד.
היא לא מאמינה שזה יקרה.
וגם הקודמת, גם האישה...
לכן היא לא ביקשה, מה?
לא,
לכן.
התלהבות.
היא מפחדת מהבשורה הגדולה.
לא, התלהבות.
מישהו אומר לך משהו, אומר לו, לא נכון. לא, אין צורך,
לא נכון,
כאילו, אתה רואה... לא מאמינה, אתה עובד עליי. אלה, מתקשרת.
לא,
אני
מתקשרת.
אני
מתקשרת.
אני חושב שזה כבר כאן רואים משהו אחר, אני חושב. אני חושב שנחל אכזב, זה נחל שזורמים בו מים, אבל בסופו של דבר הם נגמרים. וכאילו, וזה אל תחזב בשפחתך. כלומר, מבינה שזה לא אחזיק. והשאלה למה לא אחזיק אותה אפשר לשאול, אבל אל תחזב, זה נושאי לא מאמינה שזה יקרה. אלא היא לא מאמינה שזה יחזיק לאורך זמן.
שהוא יחיה כאילו? למה שלא
תאמין?
היא לא
נגיעה,
היא לא
יכולה
לדעת
שבאמת
זה.
השאלה טובה.
רואים גם
בישה.
אם היו
בואים
אליך
וביצים
לך את
המתנה
הכי גדולה בחיים שלך, מה היית שואל דבר ראשון? מה הקאץ'? אותו דבר.
איפה האוקיי?
שיש...
איפה צריך שלם? כן, לא. אבל פה היא כבר שילמה. זה לא איפה צריך שלם, זה יותר ההבנה, אולי, או שזה גדול עליה ולכן זה לא יחזיק, בטח זוכה, אתה שם על איזה עני, שם עליו 3 מיליון, מה יקרה ל3 מיליון האלה? הוא לא יודע מה לעשות איתם.
כאילו זה יותר מדי טוב של להיות אמיתי, זה יותר מדי טוב של להיות אמיתי.
זה גם לא יחזיק לאורך
זמן. זה לא כמו האישה הקודמת,
שהיא לא מאמינה מספיק. גם זה,
לא מאמינה מספיק שהוא יחיה, אז באמת הוא...
אתה רואה שבגלל זה הוא מת. זה משהו, טוב, נראה עוד שנייה נגיד את שתי האפשרויות.
משהו אחר, שיש אולי חוסר אמון בסיסי שאנשים מרגישים כלפי אלישה. שואלים גם לאישה הקודם, גם באישה של עובדיה. וגם פה, שיש איזה
חוסר... זה מעניין, שתי אנשים, כן. שתי אנשים לא לגמרי הולכות איתו עד הסוף. וזה אולי קשור. ותר האישה...
צד שני כן פונות אליו.
ש?
שתיהן כן פונות אליו וכן הולכות אליו
כמפלג.
לא, נכנת
אליו. רק הראשונה.
זה אבו משהו לפחות.
רק הראשונה. השנייה, כן, השנייה לא ביקשה כלום. להפך, היא אומרת, אלא, אני לא רוצה. ותר האישה, נראה בהמשך. ותר האישה, ותלת בן למועד הזה כעת חיה, אשר דיבר אליה אלישה. ויגדל הילד, והיא היום ויצא אל אביו אל הקוצרים. ויאמר אל אביו, ראשי ראשי, ויאמר אל הנער, שאהו אל אמו. אני אקח אותו הביתה. מפריע פה בשדה. הוא יישאר ויביאו אל אמו וישב על ברכי עד הצהריים ויומות. זה שאלה מאוד מעניינת. האם יש פה עכשיו, התחלנו סיפור חדש עם נס חדש, או שיש פה סיפור שהוא המשך של הסיפור הקודם? כן? אז אנחנו כבר מקודם אמרנו שנראה לנו מהדברים שלה ש... שזה קשור לסיפור הקודם. בהמשך היא תגיד את זה מפורש, נכון? היא תגיד לאיש האלוהים, היא תגיד לי, לא, לא אמרתי, לא תשלה אותי. אני אמרתי לך שזה מה שיקרה. ככה היא תגיד. כן, לא תשלה. אז כן, זה לא סיפור, אין פה שני סיפורים, סיפור של חקיעת ילד וסיפור של לידה. יש פה סיפור אחד, ואז אם ככה זה באמת סיפור אחד, אז למה דווקא עכשיו הוא מת? למה מת בצורה הזאת? האם זה סיפור אקראי? טוב, יצא החוצה, קיבל מכת שמש. וזה, או שיש פה מעבר לזה. מה?
הוא גדל כבר.
נכון, ואז מה?
אפשר להפריד את זה בהיגיון, כאילו. זה אתה לא ישר...
אתה אומר, אפשר להגיד שזה שני סיפורים.
כן, אתה לא ישר...
אבל היא קושרת ביניהם, נכון? בהמשך היא תגיד.
כן.
גם
קריאת
הפרשיות
זה... גם כן, הפרשיות זה ודאי פרשה אחת.
מה, מי זה הנער פה?
חזל אומרים. חזל מספרים מי זה הנער.
הנער.
זה
הילד.
לא,
הנער. כן, לפי חזל, כן. וזה פה דוגמה טובה למה שאמרנו מקודם, שזה לא מסתדר היסטורית, כן? חבקוק הוא הרבה יותר מאוחר, בסדר? זה פחות, להבדיל מיונה נגיד, שאמרו יונה בן אמיתי על הנער של אליהו, אז זה ממש מסתדר בזמנים כאילו, אבל פה זה פחות מסתדר בזמנים. אתה חייבים יותר מה חזר רצו להגיד. לא, אתה חייבים מה חזר רצו להגיד, אזור מדבר על זה לא עכשיו, על זה שזה היה חבקוק. כן, לא משנה כרגע. טוב, בכל אופן לענייננו. אז היה על כזה ושפחתך, אבל אתה ראישה, כאשר דיבר אליה, למועד הזה אשר דיבר אליה אלישה, מה צורם פה? אני צורם קצת אשר דיבר אליה אלישה, כי כשאנחנו משווים את זה לביטוי שם בעקדה, למועד אשר דיבר אליו,
יש אלוהים.
מה כתוב
בעקדה? אלוהים.
אלוהים, כן, כך כתוב בעקדה, ופה כתוב למועד אשר דיבר אליה אלישה, וזה קצת צורם. אז בסוף הדבר הוא מת במכת שמש או משהו כזה, אנחנו רואים את זה. למה בדיוק באירוע הזה? אני אעשה אולי אחר כך להגיד משהו. ותקרא אלישע ותאמר, שלחנה לי אחד מן הנערים ואחת האתרונות וארוצה עד איש האלוהים ואשובה. תראו איזה, איך היא נהפכת לאקטיבית. לוקחת אותו, בטל, ותשכיבהו על מיטת איש האלוהים, ותסגור בעדו ותצא, ותקרא אלישע ותאמר, שלחנה לי אחד מן הנערים ואחת האתרונות וארוצה עד איש האלוהים ואשובה. ויאמר מדוע את הולכת אליו היום לא חודש ולא שבת, ואת אומר?
שלום.
שלום. הכל בסדר.
סתם כן?
כפה. פה מקודם, אין זה, הכל בסדר. שלום אגב, כן, מכאן לומדים שכשאומרים לך, שאתה שואל מה נשמע, אומר לך ברוך השם, זה לא אומר שום דבר, זה יכול להיות גם רע. ברוך השם רע, זה גם אפשר. ואתה חבוש האתון, ואת אומר אל האהבה, נהג ולך, כן, הנה, האהבה מקלקלת את השורה, אז כאן גם המות של בנה. ואתה חבוש האתון, אישה גדולה, חובשת בעצמה. אתה אומר לנערה, נהג ולך, אל תעצור לי לרכוב כי אם אמרתי לך, כן? דוך ישר הכרמל, ותלך ותבוא אל איש האלוהים אל הר הכרמל. והיא קיראות איש האלוהים אותה מנגד, ואומר על גחזי נערו, הנה השולמית הלז. מעניין שאלישע הוא זה שמזהה אותה. גחזי לא מזהה אותה. אתה רוץ נא לקראתה ואמור לה, שלום לך, שלום לאישך, שלום לילד, ואתה אומר?
שלום.
שלום. כן, זה שלום שהוא לא שלום. כן, אותו דבר. ואלישע מבין שמשהו לא בסדר, שהיא מגיעה אליו. וחזי כנראה לא בעניינים. ותבוא אל איש האלוהים אל ההר, ותחזק ברגליו. ויגש גחזי לעודפה. חזל אומרים שזה היה מעשה לא צנוע. היום אומר איש האלוהים, הרפה לה, כי נפשה מרה לה, ואדוני העלי ממני ולא הגיד לי. העלי ממני ולא הגיד לי זה כפל. כלומר, לא רק שהקדוש ברוך הוא לא אמר לי, אלא גם כשאני מנסה להבין מה זה, אני לא מצליח. אין, זה המפרשים פה אומרים. העלי ממני ולא הגיד לי. אלישע, כאילו הקדוש ברוך הוא מסתיר, וזה שאלה מאוד קשה, כי גם מקודם אלישע לא ידע מה חסר לה, והוא לא ראה. ועכשיו, שוב, אלישע לא מצליח להבין מה חסר לה. תכף נראה שזה רק הדבר השני. ותומר,
אולי יש כמי שלא מודה בחיסרון בפני עצמה.
אה?
רואים, סוג שלא מודה בחיסרון בפני עצמה. אלישע לא יכול לזהות.
מה, לא יכול לדעת את זה? בהפך, ממה שהוא אומר, מה מוכח שבדרך כלל הוא לא יודע דברים כאלה.
כן, אבל אני אומר, אולי יש תשובה למה דווקא באישה הזאת, הוא לא מצליח.
אה, ודאי, ברור שיש פה, אני לא... כן, לא נינו, כן. ברור שיש פה משהו שהקדוש ברוך הוא דווקא מעלים ממנו, כן, כן, ודאי. דווקא עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר, השאלה היא למה. ואתה אומר, שאלתי בן מעט אדוני, הלא אמרתי, לא תשלה אותי. אני מראש אמרתי, וכאן אני חושב שזה מוכיח את מה שאמרתי מקודם, לא תשלה אותי, אשליה. שהבינה שזה עומד, שנייה אחת שזה עומד להיות, ולא, אגב, הקשר בין להשלות ללחזב הוא קשר ישן. כשיהודה ותמר, נועד להחזב השלישי, כן?
שאלה.
לא, זה בתשואה, הוא נקרא שאלה, וכתוב, ותהי וכזיב בלידתה אותו. על כן קרא שמו שאלה. שאלה, נשאר נשליה. הייתה בכזיב. כזיב, אגב, של יהודה, כן.
שמעתי פעם, אני לא זוכר איפה ששלום בתנ״ך זה במובן שלא חסר שום דבר.
שדוד שואל את נבל אם אתה שלום, אתך שלום, הכל שלך שלום, זה אם הכל בסדר. כאילו מבחינה חומרית. כן, אז גם פה זה...
מעבור יעקב שלם, חזר לא עושה. שלם עם המונו
שלם. למה היא לא אומרת בשנה עומד?
למה היא מה?
למה היא לא אומרת בשנה עומד?
אומרת לו.
לא,
אבל הוא שואל שלום, היא אמרה שלום. לא, למי? לגחזי אמרה שלום. לאיש האלוהים היא אומרת. ואתה אומר, שאלתי בן מעט אדוני, הלא אמרתי, לא תשלה אותי, מה יש להגיד יותר מזה? אמרה לו.
ולא אמרה לגחזי וגם לבעלה היא לא אמרה, כאילו היא מסתירה את זה שמתגלה
אישה. כן, כן, היא מסתירה, זה שאלה. כלומר, אין ספק ש... מה כן ברור? ברור שהיא רואה באלישה את הכתובת היחידה לדבר איתו. בעצם זה שהיא לוקחת את הילד ושמה אותו על המיטה של אלישה, היא מבינה שאלישה הוא הכתובת היחידה לטפל, לפתור את הבעיה הזאת. אין פה מה לדבר, אין פה עם מי לדבר עם מישהו אחר, נכון? כן, אלא רק אליו. לכן אף אחד פה אין מה, זה לא ידבר.
שני הסיפורים האחרונים זה הקבלה לאליהו.
כן, כן, נכון, אז נדבר על זה. זה ברור שזה יש פה.
למה כל עוד אלישה בקרמל אז קוראים לו איש אלוהים? בדרך קוראים לו אלישה כאילו.
אני חשבתי הפוך, כי חשבתי שכל עוד בהתחלה, טוב, זה משתנה מאלישה לאיש האלוהים, שברגע שהיא מבינה שהוא איש אלוהים. בסיפור...
בהתחלה היא מבינה שהוא איש אלוהים.
אני ראיתי את זה.
כי איש אלוהים קדוש בהתחלה.
תסתכל בסיפור הקודם. ואישה אחת מנשי בני הנביאים צעקה אל אלישה לאמור. עבדך אישי מת ואתה ידעת כי הרי את השם וכו' ואומר אלישה וכו'. ואז בסוף, בסוק האחרון, בסוק ז', ותבוא ותגד לאיש האלוהים.
כן, אבל פה על
ההתחלה... כלומר, בהתחלה היא הייתה קטנת אמונה, ואז קוראים לו אלישה. כשהיא הבינה שהוא איש אלוהים, כי היא ראתה שהנס קורה, הוא איש אלוהים.
פה על ההתחלה, השונמית אומרת...
שהוא איש אלוהים קדוש.
כן.
נכון? ואז...
מה הבעיה? עוד פעם אלישה, ואז שהוא
בקרמל
עוד פעם
איש אלוהים,
ושהוא
חוזר
אל הבית, עוד פעם
אלישה. טוב. לא יודע, אנחנו נראה איזה שינוי שיש פה, אבל אני לא יודע אם זה יתרץ לגמרי את כל הדבר. זה מעניין. ברור שיש פה משהו, כי בפעם הקודמת זה ממש מוכח, זה לא מקרי, כי מתי שקוראים לו ככה, מתי שקוראים לו ככה. ויאמר לגחזי, חגור מותניך, וקח משענתי בידיך, ולך. כי תמצא איש לא תברכן, ובכי ואחיך איש לא תעננו, ושמת משענתי על פני הנער. כן?
משענתי.
משענתי? מקל. מקל. בסדר? משענתך, שבטך ומשענתך, אם היה לך מוני, מה זה שבטך? המקל. המקל. ומה זה משנתך?
מגל.
גם המקל. זה אותו אחד. שבטך ומשנתך, הם היו לחמוני, זה המקל. רק שעם שבט, מה עושים? מקים. ועם המשענת, נשענים. זה בדיוק, כן, שני הצדדים. אבל שני הדברים האלה היו לחמוני. אז זה אותו אחד. אז שניהם זה המקל. אז משנתי, תיקח את המקל, והמקל זה אצל הנביא כנראה זה... אשר יעשה בו את האותות, כמו שכבר עשת שבוע.
זה המקל שקיבל.
מה?
לא דיברנו
פה
על המקל
שלנו? לא, עוד לא רואים שהיה לו מקל. עכשיו זה רואים. עכשיו הוא הזדקן כבר. ולך, כי תמצא איש לא תברכן, ובכל אופן זה שליחות זה. חז"ל אומרים שגחזי סטה מהשליחות, צריך להבין מה חז"ל רוצים להגיד, אבל בפשט הפסוקים לא משמע שהוא סטה מהשליחות. כן? אבל חז"ל אומרים שהוא כן זה, שהוא כן סטה מהשליחות, חז"ל אומרים שהוא... שאלישה אמר לו לא לדבר, והוא הלך ואמר... שהוא הולך להחיות מתים במקל, וכמו שאלישה החיה מתים, גם המקל שלו מחיה מתים, וזה זה מה שהוא אומר. זה סיפור מעניין, ושאלה מה חז"ל מתכוונים להגיד את זה. להגיד את זה משהו אחר כך. ותאמר אם הנער, חי אדוני וחי נפשך עם עזבך, ויקום וילך אחריה. כלומר, היא מבינה, והיא כבר יודעת שמה? שזה לא יעזור. שזה ייכשל. שמה שגחזי הולך לעשות, ייכשל. ולכן היא מראש, היא אומרת לו, זה לא עזור, תבוא אתה בעצמך.
הרב, לא הבנתי, כאילו, הלכה אחרי גחזי או לא?
גחזי רץ מהר עם המקל.
והיא נשארה איתו?
היא אומרת לאלישה, אני לא עזוז מכאן שאתה, גם אתה תבוא.
באמת? גחזי הולך לבד?
כן. וגחזי עבר לפניהם.
ושאומר.
היא אמרה לו כבר לאלישה?
מה?
שאומר?
כן. המשפט הראשון היה. שאלתי, בן מעט אדוני? הלא אמרתי לו, תשלה אותי. מה יותר ברור מזה? כאילו... הילד מת. אמרתי לך שזה יהיה אשליה. וכחזי עבר לפניהם ועשם את המשענת על פני הנער, ואין קול ואין קשב. עבודה זרה ממש. נכון? אין קול ואין קשב. אנחנו מכירים את זה רק ממקום אחד. הר הכרמל. גם פה הר הכרמל, כן? גחזי מגיע, ממש עבוד עשרה. אין קול ואין קשב. היה שוב לקראתו, ויגד לו למור לו, הקיץ הנער. כן, מספיק ללכת, לחזור, אמרנו אלישע כבר היה זקן, בטח בלי המקל, כן? ויגד לו למור, אלישע, גחזי מספיק לחזור, לא עזר. אז אנחנו אומרים שזה בגלל שהוא דיבר בדרך. ויבוא אלישע הביתה. ויבוא אלישע הביתה. והנה הנער מת, מושכב על מיטתו. ויבוא, ויסגור הדלת בעד שניהם, ויתפלל אל אדוני. ויעל וישכב על הילד, וישם פיו על פיו, ועיניו על עיניו, וכפיו על כפיו, ויגהר עליו, ויחם בשר הילד, ויחם בשר הילד. וישוב הילך בבית אחת הנה ואחת הנה, ויעל ויגהר עליו, ויזורר הנער עד שבע פעמים, ויפקח הנער את עיניו. ויקרא אל גחזי ויאמר, קרא אל השונמית הזאת, סגירת מעגל. ויקראה, ותבוא אליו, ויאמר שאי בנך. ותבוא ותיפול על רגליו, ותשתחו ארצה, ותישא את בנה, ותצא. זה סוף הסיפור. הסוף, כן, זה חוזר, יש לנו זמן. כן, אז נגיד פה, יש פה שני מאמרים שכדאי לקרוא אותם, אני אגיד בקצרה, שני מאמרים שממש הפוכים, מופיעים במגדים, אני לא זוכר באיזה, נדמה לי באזור תתווה ותתזיין שמה.
יש מפתח.
של, כן, של הרב סמט ושל הרב סבתו. שניהם כתבו על זה, ושניהם כתבו דברים הפוכים לגמרי. אני אביא את שניהם, אני יותר לשני, כל אחד יקרא של הרב סבתו יותר, כל אחד יקרא ויראה את מה שהם כותבים. מעריכות. הרב סבת, הרב סמט כותב דבר כזה. הרב סמט כותב שהנקודה פה היא שאין כלי. כלומר, בניגוד לכל סיפורי ההכרות בתנ״ך, ויש לנו כמה סיפורי ההכרות שאנחנו מכירים, ושבסוף הילד, הרבה פעמים אצל הכרה, בסוף הילד נלקח ממנה, כן? כמו בעקדה, כמו חנה, שנותנת אותו להשם, כמו בשמשון, שהוא היה ברור שהוא הולך למות, כבר נרמז לה מראש. ועוד כל מיני מקומות, וגם פה, כן, זה ילד שהוא ניתן במתנה, הוא לא שלך. כן, זה אחד. הדבר השני שהוא אומר דבר יפה, אז פה לא מתואר שהאישה הכרה. לא כתוב בשום מקום שהיא הכרה. ובעצם אין לה צורך כזה. וכיוון שאין צורך כזה, כן, זה מאוד מפחיד, היא מסתדרת בלי זה. היא אפילו אולי, הוא טוען שהיא מכה את הצורך הזה. היא מתעלמת ממנו והיא מסתדרת בידיו, היא לא מרגישה את הצורך בילדים. ולכן, כשאלישע מפיל עליה את הילד, היא לא מוכנה לזה, ולכן היא לא מגדלת אותו בצורה כל כך זה. ברגע שהוא, כיוון שהילד הוא, ברגע שהוא, היא לא מטפלת בו, היא יוצא החוצה אל הזה. אבא שלו שולח אותו חזרה הביתה. אין שום יחס מיוחד אל הילד שנועד לגדולות, כמו שמואל, כמו שמשון, כמו יצחק. אלא עוד ילד. באמת, ולכן בסופו של דבר, הילד הזה סופו למות, כי לא היה כלי שיקבל אותו. לא היה ממש, לא היה מוכנות. שיקבל. טוב, והשינוי, מה שקורה פה בסיפור, הוא שאלישע מבין שמלא היא כמובן, היא אצלה מתעוררת האימהות, אומר הרב סמט, רק כשהילד מת, פתאום היא מבינה שעד כמה זה חסר לה, ואז, ורק אז היא מתעוררת, כן, להביא את אלישע, ומבקשת באמת שחיה אותה. הסיפור הוא, לפי הרב סמט, שאלישע לא לוקח אחריות על הילד, לאורך כל הסיפור, אומר הרב סמט, אלישע לא לוקח אחריות על הילד עד הרגע האחרון שבו הוא גוהר עליו, כן, ועשם פניו על פניו וכולי, פיו על פיו, ואז הוא לוקח פעם אחת אחריות על הילד, כן, באמת מבין שזה הילד שלו, הוא לא יכול להתעלם, נראה את זה גם בהמשך בפרק ח', זה בהקשר הזה הרב סמט מסביר שגם שם הוא לוקח אחריות על הילד שהוא בעצם הביא אותו לעולם, ואז הסיפור הוא בעצם סיפור שבן אדם לחברו, כלומר יש פה אישה שהיא לא מודעת או לא, אין לה את הצורך הזה באימהות, או אפילו מה, כן, מדחיקה אותו, כן, ואלישע יוצק פה שמן על כלי קטן, או כלי שהוא לא מוכן בכלל, כלי סגור, וכתוצאה מזה, השמן נשפך בסופו של דבר, כן, זה ממש, אם בסיפור הקודם, בקושי הכלים, זה, פה אין כלי בכלל, ואלישע שופך את השפע למקום שהוא לא קיים, וכתוצאה מזה, באמת זה באמת, רק אחרי שהאישה באמת תתעורר לכך שהיא רוצה את הילד, יש סיכוי באמת שהנס הזה יחזיק מעמד. זה הכיוון שהולך בו הרב סמט. הרב סבתו הולך במאמר אחר, כתב עוד לפניו, אני חושב, לפני הרב סמט, הוא כותב, והוא כתב מאמר אחר, והסבר שלו לסיפור הוא אחר לגמרי. לפי הסבר שלו, הנקודה פה היא החריגה של אלישע מהמנדט האלוקי שיש לו. כלומר, בסופו של דבר נביא יכול לתת שפע ויכול לעשות הרבה דברים, אבל הוא לא יכול להחיות מתים. הוא לא יכול לגזור על לידה של ילדים. וזה, בעצם מי שמגלם פה את התפיסה הזאת, שנביא יכול לעשות הכל, זה גחזי. וגחזי הוא כן לא בסדר פה. הרב סמט אומר, פה, גחזי פה בסדר, הוא לא עשה שום דבר רע. הרב סבתו, פה גם עם חזן שרומזים לזה, גחזי עשה דבר. ומה הדבר שהוא עשה? הוא זה שיזם בכלל את האל הזה. כן? גחזי מסמל את התפיסה הזאת שכן, הנביא יכול מרצונו להחיות זה, ולכן ההשוואה פה להקדה היא על דרך הניגוד. גם הרב סבת מסכים שזה על דרך הניגוד. שם היה אישה, שרה מאוד רצתה בילד, ופה כלום, לא היה שום רצון. לפי הרב סבת לא זה הניגוד. הניגוד הוא שם, ששם זה הקדוש ברוך הוא מעניק את הילד. ופה אלישע הוא זה, וזה בדיוק כאשר דיבר אליה אלישע, כן?
זה
מה?
זה
מציפור, אבל
הסיפור ראשון, יש כאן איזשהו
סיפור לתת. מה, בסוך שמן?
כן.
לא, סוך שמן, עוד שנייה, ליחס מהסיפור. בכל אופן, אם כן, מה שיש כאן, אל תחזב בשפחתך, אם כן, מה שיש כאן זה האישה הגדולה, שהיא האנטיתזה של גחזי. גחזי הוא זה שאומר, נביא ממית ומחיה. האישה הגדולה מבינה שהנביא, עם כל יכולתו, הוא לא יכול להוריד ילד לעולם. ואם הוא יוריד ילד לעולם, בסופו של דבר זה יישבר, ולכן היא שמה אותו על המיטה שלו, ולכן היא אומרת, אל תחזב בשפחתך. ומתי בסוף, חל המהפך בסיפור? רק ברגע שגם אלישע מבין, ולכן כשהאישה רואה את גחזי, מתעלמת ממנו לגמרי, הרי הוא זה שגרם לבעיה. התפיסה הגחזית הזאת שהיה קדוש, וזה בדיוק מה שחזל אומרים, שהוא דיבר עם אנשים ואמר, שכן, הנביא ממית ומחיה, או המקל של הנביא ממית ומחיה. כן? התפיסה הזאת של גחזי, זה מה שחזר רוצים להגיד, היא תפיסה, כן? שהיא בלתי אפשרית, והיא סופה, סופו של דבר סופה להישבר. אם אין, הנביא, יש גבול למה שהנביא יכול לעשות. וזה מתהפך רק ברגע שאלישע מגיע, ואלישע מגיע והתפלל אל השם, מי שזוכר ראינו את זה אצל אליהו, שהוא מטריס בהתחלה ואחר כך הוא מתפלל, אז פה אלישע מגיע, זה שהוא שולח את המקל ביד גחזי, זה רק חזרה על אותו מעשה. השולמית מבינה שלא יצא מזה כלום. רק ברגע שאלישע יבוא ויתפלל אל השם, ויבין שזה לא הוא מחיה, אלא שהקדוש ברוך הוא מחיה, רק אז בעצם, כן, יפטר פה כל הזה, וזה הסיבה גם אולי, לפי הרב סבתו מובן, אם כן, למה הקדוש ברוך הוא מעלים ממנו. הקדוש ברוך הוא מעלים ממנו גם את הצורך בילד, וגם אחר כך מעלים ממנו את הקושי הזה, כי באיזשהו מקום הקדוש ברוך הוא לא מסכים עם מה שנעשה פה. שפע, שפע, אבל יש גבולות למה שבאדם יכול לתת.
אז למה אלישע לא הבטיח לילד?
מה?
לא הבטיח לילד.
אלישע עומד את זה בדרך הקשה. למה אלישע? בהתחלה אלישע היה עם הצד המשך אחרי גחזי, כן? שאמר, זה בסך הכל רצון טוב, כן, לפתור לה את הבעיות.
ויכול,
אלישע
מבין
אחרי זה ש... ואלישע משנה את דעתו, כן, כתוצאה מזה שהוא רואה שבאמת הילד מת, ואל תחזב, וכתוצאה מזה שהשם לא אומר לו, הוא מבין שבאמת האישה צודקת, ורק כשהוא מבין את הדבר הזה, הוא מבין שבאמת, זה דברים שבאים מלמעלה ולא, ואז הוא מתפלל אל השם בפעם הראשונה, כן, הוא מתפלל אל השם, רק אז, באמת, אפשר כן, הוא יכול להחיות את הילד, והסיפור מסתיים בסוף טוב. אז השאלה היא, האם זה סיפור שמראה על גבולות הנבואה, גבולות הנביא במה שהוא יכול להשפיע, כן, כמו שאומר הרב סבתו, או שזה סיפור שבא להגיד על הכנת הכלי, כן, בהמשך לסיפור הקודם. איך שלא מסתכלים על זה, כן, זה ביחס לסיפור הקודם. השאלה היא, אם על גבולותיו של אלישע, או על גבולותיו של זה, מה גבולותיו, או על הכנת הכלים מצד המקבל.
איך הסיפור הראשון אנחנו רואים
את גבולותיו של אלישע? הסיפור הראשון ראינו שאלישע עושה את זה בצורה מדודה. זה בצורה פשוט, כן, נס רגעי. ילד שחי זה לא נס רגעי, זה נס שכל הזמן צריך להחזיק אותו, נכון? הוא חי לאורך זמן. האישה אומרת, זה לא יחזיק. נביא לא עושה ניסים כאלה, כן? נס. זה הרמב"ם כותב מאור הנבוכים, כן? שניסים שהם חורגים מהטבע הם מדודים לזמן. הם לא מחזיקים לאורך זמן. לא... לכן האישה ברור שהוא ימות. כן, זה אשליה. ילד שהוא חי בנס, אז הוא ממלא זה, וזה נכון גם לגבי זה. אחד הדברים שאפשר להבין אצל חנה, כשהיא נותנת את הילד שלה לקדוש ברוך הוא, זה לקיים אותו. ילד שמגיע בנס, כן? אם את רוצה שהוא יחיה, אז זה סוג של פתרון לקיים אותו, כן? זה הדרך. אחרת הוא בדרך כלל לא מחשב.
ויצחק?
יצחק מת. בעקדה.
בן
ארבע.
מה? לא, בעקדה, קיבלו אותו מחדש.
אבל יש כמה דרך.
קיבלו אותו מחדש, לא משנה. המעשה עקדה כאילו גורם לקבל אותו מחדש. בסדר, הפעם בזכות ולא בחסד.
שם זה מלאכים ומלאכים והקדוש ברוך הוא ישירות.
שם זה הקדוש ברוך הוא נותן, זה גם נכון. אבל עדיין, גם כן, גם כשהקדוש ברוך הוא נותן, בדרך כלל זה דבר שהוא מוחלק בנס, זה ילד שהוא בנס, שמשון, וכן הלאה. כן? נשיא, כן, כי נזיר אלוקים יהיה על נער מן הבטן ועד יום מותו. הוא כבר אומר זה שהוא ימות ככה, כן? שזה... הוא לא, זה גם אצל שמשון, ולא, דברים כאלה הם לא מחזיקים. כן, ואתה יודע שזה עומד להיגמר. אז זה ההבדל פה. אולי צריך לשלב ביניהם באמת, שאלישה, באמת, אולי יכול להיות שנביא יכול לגזור דברים כאלה וכולי, אבל צריך שיהיה כלי. אם אין כלי, אז אתה לא יכול לגזור דברים שהם כן, אינסופיים. רק אם היה איזשהו צורך, זה שרה, היה צורך, אז אפשר באמת לתת, וגם שם זה אולי לא מחזיק. כן, לא, צריך להסתכל בו באמת. אני נוטה יותר למה שהרב סבתא אומר, כי דעתי חז"ל הולכים בכיוון הזה באופן עקבי. עם הדרשות שלהם על גחזי, עם הבנות פה על אלישה. נראה שחז"ל מבינים ככה את הסיפור. שזה העניין. העניין פה, כן, המגבלות של הנביא, וממית כממית ומחיה. כן? ואלישה עובר פה צד, מהצד של גחזי, בעצם אל הזה. אולי נגיד בהמשך, בפעם הבאה, כמה דברים על ההשוואה בין שני הסיפורים האלה, או שלושת הסיפורים האלה, שניים שהם שלושה, הסיפורי אליהו, יש פה כמה דברים שצריך להשאיר. טוב, נעשה רגע.